שלום לכולם. הפרשה שלנו, כדברי הרב צבי יהודה זצ"ל בשיחותיו, היא אמנם קטנה בכמות, והעניינים שבה אינם מרובים, אבל היא גדולה מאוד באיכות. כי הפרשה שלנו עוסקת במעמד הר סיני ומתן תורה, שהלא התורה היא חיינו ואורך ימינו. אז אם כן, אין לך פרשה איכותית וחשובה מזו. ויחד עם זה, אנחנו נלמד היום על הסתייגות תמוהה לכאורה של חז"ל מהחשבת יתר של עשרת הדיברות, ולנסה בעקבות רבנו הרב קוק זצ"ל להבין מה רוצים חז"ל. מסכת תמיד עוסקת בכל הפרטים של הקרבת קורבן התמיד, והיא מבארת את ההכנות שהיו עושים הכהנים לקראת הקרבת התמיד. ובתוך אותה מסכת אנחנו מוצאים שאחרי שחיטת התמיד, אחרי העמדת האיברים של קורבן התמיד על כבש המזבח והמלכתם במלח, היו הולכים הכהנים שעסקו בעבודה ללשכת הגזית, ושם הממונה ניהל את סדר האמירה והברכה בפרוטרוט. הממונה הלא הוא סגן הכהן הגדול. והוא, לפי מסכת תמיד, היה אומר לכהנים, ברכו ברכה אחת מתוך שתי הברכות שלפני קריאת שמע. והם ברכו, ומיד אחר כך היו קוראים עשרת הדיברות, כפי שכתוב לפנינו כאן בסעיף אחת. ואחרי קריאת עשרת הדיברות, יום יום, היו קוראים שמע, והיה עם שמוע, ויומר, אמת ויציב, ועבודה זו ברכת רצה, וברכת כהנים. חידוש שאנחנו הישראלים לא נוהגים אותו, אבל הכהנים היו קוראים יום יום את עשרת הדיברות, עוד לפני קריאת שמע. והרמב״ם שם כותב, כי עשרת הדיברות הם יסודות הדת וראשיתה. אז זו הנהגה מאוד מובנת. ומשום כך, אנחנו מבינים, בסוף שורה שנייה, אמר רב יהודה אמר שמואל, אף בגבולין ביקשו לקרות כן. בגבולין הכוונה מחוץ לבית המקדש. הם רצו להעתיק את המנהג, שהוא נראה מאוד הגיוני, אלא שכבר ביטלו מפני תרעומת המינים. בכל זאת, החליטו לעכב את ההנהגה הזאת בחוץ. ואנחנו צריכים להבין למה בפנים הכהנים בלשכת הגזית קוראים את עשרת הדיברות יום יום ואנחנו לא. והגמרא מעריכה, כי זה חשוב לה מאוד העניין הזה, והיא מספרת על כל מיני מקומות שחשבו וגנזו את הרעיון הזה. תניא נמי אחי, רבי נתן אומר, בגבולין ביקשו לקרות כן, אלא שכבר ביטלו מפני תרומת המינין. רבה בר בר חנה סבר למקבעין ובסורה. הוא חשב בסורה להנהיג אמירת או קריאת עשרת הדיברות יום יום. אמר לרב חיסדא, כבר ביטלו מפני תרומת המינין. המימר סבר למקבעין ובנהר דעה. סורה ונהר דעה. אמר לי רבה שכבר ביטלו מפני תרומת המינין. כלומר, יש הסכמה מכל המקומות, מקיר לקיר, לא קובעים במנהג היומיומי אמירת עשרת הדיברות. מדוע? מה פירוש מפני תרומת המינין? רש"י מסביר שאומנם הכהנים, שהם אנשים רוחניים משבט הכהונה, עליו נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, הם לא ייטעו על ידי אמירת עשרת הדיברות. אבל בגבולין, אצל העמך, איפה שיש עמי הארצות, עלולה להיווצר מהקריאה הזו תקלה גדולה. שלא יאמרו, אומר רש"י, שעיקר התורה, ואולי הבלעדיות של התורה, הם רק עשרת הדיברות. כי אותם שמענו מפי הגבורה על ידי משה רבנו במעמד הר סיני. אבל כל שאר התורה, היא לא חשובה כל כך. לכן לייקר את עשרת הדיברות אצל העמך, זו סכנה גדולה. והדברים יכולים להיפגש גם עם איגרת הרמב״ם. בתשובות הרמב״ם, איגרת ארוכה מאוד, שבה הרמב״ם יוצא מגדרו והוא שולל בתכלית האיסור עמידה בעשרת הדיברות. מאותה סיבה, לא להחשיב איזה מצוות, לא להחשיב את עשרת הדיברות יותר משאר התורה. אם נעמוד בעשרת הדיברות ונשב בשאר התורה, היחס שלנו לשאר התורה יחלש. והדברים מוסברים בעין היה, כאן בסעיף 2. מסביר הרב קוק, למה הנצרות שביטלה את המצוות המעשיות, טועה, ומדוע אנחנו, הציבור הרחב, עלולים להיכשל בתפיסה השגויה הזאת. המינים, הנוצרים, טועים באומרם שהתכלית היא רוח התורה. דהיינו הדעות האמיתיות שלה והמידות הטובות. ועל פי זה יחתכו. יעשו הבדל בין דברים עיקריים לדעתם, המיוסדים בדעות, לבין שאר מעשים ומצוות. מסופר על איזה אברך נמרץ שלמד בשקידה, ביון, בהתמדה, ועבר את כל מבחני הרבנות הראשית לישראל, קיבל תעודה, הוא הוסמך לרבנות וחיפש קהילה שבה הוא יוכל להרביץ תורה. והזדמן מזלו, ואחת הקהילות באמריקה חיפשה רב ומצאה אותו ובחרה בו. הוא ארז את המזוודות, הלך עם המשפחה לשם בהתלהבות יתרה. הוא מגיע לשם ומיד ביום הראשון, בבוקר אחרי התפילה, הוא נעמד, הוא בא מארץ, הוא לא ידע שבאמריקה טיים מזמני, הוא נעמד, הוא חשב להתחיל להקריא הלכות שבת. הלכה אחת קטנה, לפני שיוצאים לעבודה. הוא ראה שאין התעניינות בזה. טוב, הגיעו ראשי הקהילה ואמרו לו, בשם הקהילה, אל תיכנס לנו לחיים, מה אתה מדריך אותנו עכשיו, מה מותר בשבת, מה אסור בשבת. טוב, הוא חשב, אולי זה נושא שהוא לא מספיק מושך. טוב, למחרת הוא בא אחרי התפילה, והוא אמר, אולי נושא של הזוגיות, של טהרת המשפחה, זה דבר שיותר ידבר אליהם. גם במקרה הזה הוא נחל כישלון גדול, והסביר לו הפרזידנט, הנשיא, אמר לו, בשום אופן, אל תיכנס לחיים שלנו, אל תגיד לנו מה לעשות, איך לחיות, מה מותר, מה אסור. ואז הוא שאל את הראשים, אז בשביל מה הזמנתם אותי, אם לא שאני אלמד אתכם הלכות? אמרו לו, לא הוזמנת כאן ללמד הלכות, אלא ללמד יהדות. כלומר, תפיסה כזאת, שהיא תופסת את היהדות, את התורה, כאיזה רעיון, איזה אידיאל מקסים, אבל שאיננו יורד לפרטים ההלכתיים. ולכן אמינות מייקרת כביכול את הרעיונות של התנ"ך, את היסודות המוסריים, את ההכוונות המידותיות, אבל ללא הכבלים של המצוות המעשיות. ולכן, עשרת הדיברות, שהם בוודאי היסודות והרעיונות האנושיים הגדולים ביותר, אז ההחשבה שלהם עלולה להפיל אותנו לטעות הזאת של הנצרות. וכאן הרב מסביר מה עומק הטעות. אנחנו בשורה חמישית. אבל טעותם גדולה בזה שהם חושבים שהדעות כבר אין תכלית האחרונה. כלומר, לחשוב שכאשר אתה שואב מהתנ"ך את הרעיונות, זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי עיקרי. ולמה זו טעות? אבל באמת, אין תכלית השלמות האנושית נגמרת באמת רק בשלב שבו אתה הוגה את הדעות. כי אם כשיוכל לחיות ולהתנהג בכללו ובפרטו, על פי אותן הדעות והמידות הטובות שבתורה. ועל זה, בשביל זה, צריך את כל המעשים התוריים כולם, שהם מרגילים את העם כולו בדרך החיים. אומר הרב שרעיונות נשגבים ונעלים ככל שיהיו, אם אינם חודרים לתוך החיים וההתנהגות שלנו, אז חבל על הזמן. הם בעצם יעופפו, ותהיה לנו איזה נגיעה שאיננה נגיעה אמיתית ברעיונות האלה, אבל זאת רמאות, זה דמיון לחשוב שהאדם חי על סמך רעיונותיו. לולא המצוות המעשיות, כל אותם רעיונות מרחפים ממעל, ואנחנו נוגעים ולא נוגעים בהם, אבל רק על ידי המצוות המעשיות אותם רעיונות מתבססים, כפי שהרב כותב בהמשך. ועל ידי ביטול חלק קטן מן התורה בפועל, ובטח חלק גדול, יישארו הדעות בפני עצמם, ואילו החיים ילכו כפי רצון האדם ושרירות ליבו, ותיבטל חלילה תכלית התורה בכללה. כלומר, החיים הם לא פריירים. החיים זה לא רעיונות. החיים זה לא פילוסופיות. אם התורה נתפסת רק בגישה פילוסופית, אז היא נשארת, היא מצטמצמת רק לכזית מוח שלנו. אין לה מקום בחיים שלנו. זה רק רעיונות. והחיים הם חזקים, הם סוענים, הם רועשים, יש להם עוצמות, יש להם כוחות, יש תאוות. רעיונות אדירים, אבל שאין להם יומרה להיכנס לתוך החיים, בעצם מפקירים את החיים. והאדם נמצא איפה שחייו נמצאים. ואז הרעיונות הופכים לאיזשהו פינה במוזיאון. אבל הם אינם רלוונטיים לחיים. מבטיח הרב, מה שלא יעלה כלל בידם, כי השם דיבר שדברו יקום לעד לעולם, ויש לנו הבטחה שהתורה כולה לא תשכח מפי זרעו. זה ההבדל בין חוכמה בגויים תאמין לבין תורה שהיא רק של עם ישראל. תורה בגויים אל תאמין. תורה זו הוראת דרך חיים, כפי שהמהר"ל כותב בגור אריה בראשית א' א'. זה נחמד שמתעסקים ברעיונות החכמים של התורה. אבל זה לא משנה את החיים אם אין מערכת של מצוות שהן מבטאות ומוציאות לפועל את כל הרעיונות הגדולים בתוך החיים עצמם. והמינים הם שמתרעמים על המצוות המעשיות, שנראות לטעותם כמסע ומותר, מאחר שהעיקר אצלם הדעות. הם טוענים שהעיסוק בשולחן ערוך ומשנה ברורה, אותיות הקטנות האלה, זה תרפיה מעשית לעם שאיננו הוגה דעות, אבל מי שהוא הוגה דעות, הוא לא צריך את התרפיה המעשית הזאת. להפך, זה מפריע. אומר הרב, אבל הוא טעות. משום שהמעשים כולם מכוונים את האדם, בכלל ובפרט, לדרכי חיים. אם אנחנו מצמצמים רק בדעות, שהן אמנם יסודיות, אבל הן אינן יורדות לחיים, אז החיים עצמם אינם מודרכים. ובהיות המעשים הפרטיים בלתי מוגדרים על פי תורת השם, אלא שם בוקה ומבולקה, האדם הולך אחרי שירות ליבו, אז לא יוכלו הדעות לפעול פעולתן כלל. כלומר, הן לא רלוונטיות, הן לא מכוונות אותך. הן נדחקו הצידה לגמרי. ובהמשך הזמן, תגדל ההתנגדות מצד הרגל המעשים לפי הרצון החופשי, שהוא הפך הדעות הטהורות, עד שגם הדעות השתקחו ולא התקיים דבר מהן. אנחנו רואים היום את מקומה של הפילוסופיה. היא נדחקה לגמרי. כי כיוון שכל החיים מופקרים לשרירות ליבו של האדם, אז כבר אפילו אין שום אחיזה ואין שום התעניינות ברעיונות. אבל רק בשומרי תורה התקיימו הדעות, משום שהם מקפידים על קלה כבחמורה. שעליהם נאמר, רוחי אשר עליך. כאן הרב בא להסביר בדרך יפה את הפסוק, ואני זאת בריתי, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. אומר הרב שהפסוק מאוד מדויק. מה זה רוחי אשר עליך? זה על דבר העניינים הכלליים, שהם כערך רוח התורה. רוח התורה זה באמת הרעיונות הגדולים והמקסימים. אבל איך רוחי אשר עליך היא תישמר? בא הפסוק ומדריך אותן. ודבריי אשר שמתי בפיך, זה כל המעשים הפרטיים. הרוח הגדולה הזאת היא מוגדרת בדברים מעשיים שהפה יכול לבטא אותם. כשהם בפרטם, לא ימושו מפיך. דיינו, הפרטים שצריך לשננם בפה, שאין הלב זוכרם מעצמו בטבע, כאיך הדברים שהם מתייחסים לרוחי אשר עליך, אז, מעתה ועד עולם, מתקיימו ברית עולם. הדרך לשמר את רוח התורה, רוחי אשר עליך, מעתה ועד עולם, היא עוברת דרך דבריי אשר שמתי בפיך, זה ודיברת בם ושיננתם לבניך. זה דברי תורה ועשיית המצוות, זה הדרך ליישם את הרוח הגדולה הזאת במציאות לעד ולנצח נצחים. כפי שאיננו רואות בהיסטוריה העולמית והישראלית, שתורת ישראל חיה וקיימת, ויש לה פריחה עצומה כתוצאה מזה שהתורה היא לא רק דיבורים. היא לא רק רוח, אלא יודעת גם להוריד את הרוח אל המעשיות. בכך כותב הרב באורות התורה. באחד המקומות שם, בסעיף 3, הרב עומד על כך שנבואת משה היא עליונה לאין חקר מנבואת שאר הנביאים. זה היסוד, אחד היסודות שהרמב״ם מאוד מעריך בהם, מתוך י' ג' העיקרים. משה הוא אדון הנביאים, הוא אב הנביאים. יש ארבעה הבדלים בין שאר הנבואות לבין נבואת משה. והרב שואל, מה הוא הגודל של נבואת משה ביחס לשאר הנביאים? ואפשר לחזק את השאלה מתוך, לכאורה, טענתם של האמינים. לכאורה, דווקא התורה, שהיא מאוד מאוד דתית הלכתית, כמה רעיונות יש בתורה בהשוואה לנביאים לדוגמה? בתורה יש הלכות. התורה זה קיצור שולחן ערוך, זה שולחן ערוך משנה ברורה, יש הלכות, יש עוד דברים, אבל העיקרה של תורה זה תרי"ג מצוות. ואילו הנביאים מדברים על רעיונות, על שאיפות, על חזיונות מאוד מאוד, חזונות מאוד מאוד גבוהים. אז לכאורה הנביאים הם יותר, ואכן הנצרות לא מחשיבה את התורה. היא בוודאי מעצימה יותר את הנביאים מאשר התורה. אז למה תורת משה היא יותר גבוהה? אומר הרב, כי באמת קל מאוד להתפעל מהרוח של הנביאים, מחזון הנביאים, חזון שמדבר על שלום ואחוות עמים ועוד כל מיני דברים נפלאים. קל מאוד להיסחף אחרי זה. וצריך להיסחף אחרי זה. אבל תורת משה היא עליונה יותר, משום שהיא את כל הרעיונות שהנביאים אחר כך מבטאים אותם. משה רבנו, הוא כולל לא רק את הרעיונות, אלא גם את התורה, את ההוראה, איך מחדירים את הרעיונות האלה, איך מקמתים אותם לתרי"ג מצוות. כך שאם היו לנו רק נביאים, אז הכל היה בלוף, הכל היה מרחף. אבל הרמב"ם המומד הזה של כל הנביאים הם תלמידי משה רבנו. הם בעצם באים לגלות לנו איזה גודל מונח בתרי"ג מצוות. איזה רעיונות מונחים כאן. חלילה שלא נקיים רק את התורה כמצוות אנשים מלומדה, כמו רובוטים, כי התורה לא מתחילה מעול מצוות. חז"ל אומרים, קודם אדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, זה אמונה, ומתוך זה, כל מצוותיך אמונה, מתוך זה עול מצוות. אם כן, זו העליונות של תורת משה, שמחדירה את כל הרעיונות להלכות מעשיות. כך כתוב כאן בסעיף 3, או בקצרה, בסעיף 4, כותב הרב באורות התורה, רוח הקודש העמוק של היהדות, הוא חותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים האציליים בפועל. חלילה שלא ייווצר נתק בין חיים אציליים לבין חיים מעשיים. יכול אדם להיות איזה פרופסור גדול לאתיקה, אבל החיים שלו מלאי זוהמה. היו הרבה פילוסופים כאלה, שהחיים שלהם היו מזוהמים מאוד, בכל קנה מידה. רוח הקודש העמוק של היהדות לא מאפשר דבר כזה. אתה צריך לממש בחיים המעשיים שלך את אותם החיים האציליים, אותם רעיונות גבוהים. כך אנחנו יכולים ללמוד גם מהלכה נוספת שכתובה במסכת ברכות כמה דפים קודם, בסעיף 6. אמר לי רבה לרפרם בר פפא, לי מלן מר מהני מילי מעלייתה דאמרת משמי דרב חיסדה במילי דבי קנישתה. רבה רוצה לשמוע משמו של רב חיסדה איזה אמירה חשובה על מעלת בית כנסת. והנה, במפתיע, אמר לי, הכי אמר רב חיסדה, מהי דכתיב, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. אז רבה ביקש לשמוע דברים בשבח ההליכה לבית כנסת. ומה הוא שומע? פרסומת על חשיבות לימוד הלכה. השערים המצוינים בהלכה יותר חשובים מבית כנסת. אפילו מבית מדרש. אבל זה לא מה שהוא ביקש עכשיו. אם הוא היה עומד בזמן שמתחילים ללמוד הלכה יומית, ונושאים דרשות בשבח חשיבות של כל השוני הלכות בכל יום, זה בסדר, אבל הוא ביקש לשמוע על בית כנסת. מה ענו לו? רב חיסדה אמר שהלכה יותר חשובה מבית כנסת. והיינו דאמר בחייה ברמי משמי דאולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. אז זה בכלל משאיר את בתי הכנסת בחוץ. דלת עמות של הלכה בלבד. ויש לזה נפקא מינה הלכתית. ואמר אביי, מרש אבא גריסנה בגו ביתה ומצלינה בבי כנישתה. הייתי גורס, שונה הלכות, לומד בבית, והייתי הולך להתפלל במניין בבית כנסת. כיוון דשמנה לעד אמר בחייה ברמיש באמת דאולה, מיום שרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא במות של הלכה בלבד. לא אבא מצלינה אלא אחד הגריסנה. הרי בתפילה אני רוצה לפגוש את השכינה, וכיוון שהשכינה נמצאת רק במקום שלומדים דל דמות של הלכה, אז אמרתי שזה לא נכון לעזוב את הבית שבו אני לומד הלכה, ולכת להתפלל לבית כנסת. כי קדושתו היא פחותה מאשר המקום שבו אני לומד הלכה, כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו את דל דמות של הלכה בלבד. אז אני מקפיד על תפילה במקום שבו אני לומד הלכה. רבי עמי ורבי אסי, אף על גב דאבו לו תלייסר בי כנישתה בטבריה. היו שם 13 בתי כנסת. לא מצלו אלא בני עמודי איך הדאבו גרסה. גם הם השתוקקו לחזות את השכינה, ולכן הם התפללו בין העמודים, איפה שהם גרסו, איפה שהם למדו, כי שם השכינה שורה. אז הרב קוק בעניה, בדף השני, בסעיף 7, שואל, אם כך, זה דבר תורה בשבח בית כנסת? התשובה של הרב, שבאמת, כמדומה לי, הרב בעיני רוחו, הוא רואה את הדתות האלה, שכל העבודה שלהם, עבודת השם של האסלאם, מאמיני האיחוד והעבודה זרה של הנצרות, כל העבודה שלהם היא מרוכזת בבתי הכנסת ובמסגדים. שם המוקד של העבודה שלהם. אבל היא לא נמשכת אותה עבודה בדלת אמות של הלכה. אין הלכות לשאר הדתות. אין להם הלכות שבת, הלכות טהרת המשפחה, הלכות כשרות. אין מצוות. זה הרקע שכנראה הרב חושב עליו, והוא בא ואומר שאותם דתות לא מבינות מה זה בית כנסת. ועם ישראל כן מבין מה זה בית כנסת. הוא מבין שבית כנסת הוא כמו הסטארטר של עבודת השם. יש קדושה, יש ערך לתפילה בציבור, השכינה שורה, ואין אל כביר לא ימאס, מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל. אבל השכינה שאנחנו סופגים שם, היא שכינה, היא דבקות כזו, שיש לה כיסוי אחר כך בחיים. מתוך המפגש במקומות המקודשים האלה, מתוך המפגש עם השכינה שם, אנחנו יוצאים החוצה להתהלך לפני השם בארצות החיים, וחז"ל אומרים, אלו, זה מקום שווקים, ושם אנחנו רוצים ליישם את ה... קדושה הזאת, קדושה שתתגלה מתוך בתי כנסת ובתי מדרש בחוץ, בתוך החיים עצמם. ואכן אנחנו מוצאים נקודה מעניינת מאוד בדברי הרב צבי יהודה, בשיחות לפרשה שלנו, אחרי שנקדים דברי רש"י בסוף פרשת משפטים, שפותח את עינינו להבין נכון את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, אומר רש"י, זה לא רק 10 ציוויים. כל 613 מצוות בכלל 10 הדיברות הן. ורבנו סעדיה גאון פרש באזהרות שייסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. אז מי שמחשיב רק את עשרת הדיברות, מי שעומד רק בעשרת הדיברות, הוא לא מבין מה כתוב שם. בעשרת הדיברות נמצאים היסודות והרמזים לכל תרי"ג מצוות. על כן אומר הרב ציודה, איזה הר יותר חשוב לנו? הר סיני או הר המוריה? זה לא מופיע לפניכם בדף, אבל נקרא. מעמד הר סיני, אומר הרב ציודה, הוא הכנה למתן תורה. אמנם יש קדושה להר סיני, וכשמשה רואה צון יתרו, הוא נצטווה של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, אבל במשוך היובל, המה יעלו והר. אין קדושה להר סיני. קדושת הר סיני איננה נצחית. ודאי המקום נתקדש לצורך האירוע המכונן והגדול בעולם, מתן תורה לישראל. אבל, ממשיך הרב ציודה, המקום הקבוע של הופעת הקדושה, הוא לא במעמד הזה, אלא אחר כך. הוא הר המוריה, ששם מופיע מסירות הנפש של עקדת יצחק, ושם ייבנה מקדש אדוני כוננו ידיך. אתה יכול להתעלף במעמד הר סיני. ישראל שעמדו על הר סיני פרחה נשמתן מרוב התלהבות. אבל בית המקדש בהר המוריה הוא מיישם את כל זה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, כי עם כל ערכו של המעמד הוא רק הכשרה ליציבות ולקביעות של התורה בירושלים בבית המקדש. שנזכה. שלום.